בואו נפתח באיגרת הראשונה לפטרוס. פרק ד' ושוב נקרא את כל הקטע, אני אגיד לכם בדיוק איפה. כן, פרק ד'. נקרא מפסוק 12 עד 16. שוב, ראשונה לפטרוס, פרק רביעי, מפסוק 12 עד 16. אני אזכיר לכם על פסוקים 12 ו-13, דיברנו פעם שעברה, נחזור להם בקצרה ונמשיך הלאה. אהובים, בבואכם בתוך כור מצרף, למען עשותכם, אל נא תתמאו כאילו קרה לכם דבר זר. כי אם שמחו על אשר חלק לכם בעינויי המשיח, למען גם תשמחו ותאלצו בהיגלות כבודו. אם יחרפו אתכם למען שם המשיח, אשריכם, כי נחה עליכם רוח הכבוד והגבורה. רוח אלוהים אצלם מנועצו, וצלכם נכבד. רק אל יעונה איש מכם כרוצח או כגנב או כפועל אבן או כנכנס בפקודת אחרים. ואם יעונה כאחד המשיחיים, אל לבוש, כי אם יודע לאלוהים על הדבר הזה. למה פטרוס כותב את מה שכותב בפסוק 12? אהובים בבואכם בתוך כור מצרף, למען עשותכם, אל תתמאו כאילו קרה לכם דבר. תראו, בחיים הרגילים שלנו, אנחנו חיים את השגרה, ופתאום זה יכול לקרות, כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו במצב קשה, בסבל, ברדיפה. למה? בגלל האמונה בישוע. ואיך שאמרתי, זה יכול לבוא בהפתעה. ולכן פטרוס אומר, אל תתפלו, תצפו לדבר הזה. אני אומר לכולנו, לצפות לרדיפות וסבל בגלל ישוע המשיח. לא שאנחנו מחפשים את זה, אבל זה חייב לבוא, זה חלק בלתי נפרד מהאמונה שלנו. נבין את האמת הזאת. ולכן הוא אומר כאן, שהמעבר בקושי הזה הוא לא מקרי, זה לא קרה ככה סתם, זה ניסיון שאלוהים בוחן אותנו. אנחנו יודעים שניסיונות יש להם חשיבות עצומה, הם גם בונים אותנו, מחשלים אותנו, צורפים אותנו. ניסיונות ברצון אלוהים, דבר נפלא. דבר נוסף, אנחנו יכולים להוכיח בצורה הכי טובה לאלוהים ולישוע שאנחנו נאמנים, מאמין שסובל ממש ונרדף למען שם ישוע, הוא מוכיח בצורה הטובה ביותר שהוא אוהב את ישוע והוא נאמן כלפיו. בצורה חד משמעית, בלי דיבורים, אלא בעצם הנכונות שלו לשלם מחיר עבור האמונה. ולכן הוא אומר כאן גם, במקום להתפלא, תשמחו שיש לכם את החלק בעינויים שלו, יום אחד תשמחו בכבוד שלו. מה שאני מבין, ככל שמאמין או מאמינה סובל יותר למען ישוע בעולם הזה, ברצון אלוהים, אין ספק שהשכר הנצחי שלו יהיה יותר גדול ורב לעולמי עד. זאת הבטחה של אלוהים. זה לא שאנחנו עושים בגלל השכר, אבל במיוחד שעוברים תקופות קשות, זה לא פשוט, זה לא קל לסבול, להתעודד, הסבל הוא לא לשב, יש לו מטרה. ולכן לראות את כל הנושא הזה בצורה הנכונה, ולא להיות מופתעים. אני הייתי רוצה לבוא עכשיו לפסוק 14. אם יחרפו אתכם למען שם המשיח, אשריכם, כי נחה עליכם רוח הכבוד והגבורה, אורך אלוהים אצלם מנועצו וצרכם נכבד. מה זה לחרף, אתם יודעים? לקלה, לגדף, לזלזל, ללעוג, מה שאתם רוצים. זה הרעיון. אומרים לכם כל מיני דברים לא נעימים, לא טובים. עכשיו, האם אנחנו רגילים שמשמיצים אותנו, מה דעתכם? אתם רגילים לדבר הזה? אני לא רגיל. בדרך כלל מה אומרים עלינו? עובדתית, אתם יודעים מה? דברים טובים. זאת עובדה. ישוע גם אומר, כשאנשים רואים את המעשים הטובים שלכם, שישבחו את אביכם שבשמיים. זה מה שאמור לקרות. וכל אחד מאיתנו, אני בטוח, כמאמינים בישוע, אנחנו באמת חיים חיים נכונים. אנחנו עושים את מה שמוטל לנו, ברצינות, בנאמנות. אנשים שמכירים אותנו, יודעים, מכירים את החיים שלנו. מה יש להם להגיד כלפינו? רק דבר אחד. רק תשבחות ורק מחמאות. ואנחנו כמובן הם מעבירים את הכל לכבוד אבינו שבשמיים. לא משאירים אצלנו. אז הכל נפלא וקל ונעים ומאוד מעודד. אבל יהיו אנשים, שלא נופתע, שגם יחרפו אותנו. אנחנו לא רגילים מזה, אבל זה קורה. אני גם מכיר את זה באופן אישי. אגב, בארץ שלנו במיוחד, מקרב החברה הדתית חרדית, זה לא סוד, יש אנשים לא מוכנים לשמוע את שם ישוע, מגדפים אותו ואת כל מי שמאמין בו. כמה פעמים אמרו לי, הייתי מאוד שמח לראות אותך תלוי עם הראש למטה, או נצלב עם הראש למטה, משהו בסגנון הזה. בחנתם אנחנו פסולים לחלוטין, ומאשימים אותנו כל מיני האשמות, חלקם האשמות שקר, הרי מה שלא נגיד נגדנו? הם יכולים למצוא בנו פגם? לא יכולים. אז לא פעם מעלילים עלילות בגלל האמונה שלנו. הרבה אומרים לי, אתה יודע, קח את מסע הצלב, תראה את האלה עם הצלב הלכו ורצחו אנשים, והאינקוויזיציה. אנחנו רוצים להסביר לנו, אנחנו לא שייכים לאנשים האלה, אנחנו אנשים אחרים לגמרי, חיים בצורה שלה, ומי שמכיר אותנו יודע שאנחנו לא טיפוסים אלימים, חס וחלילה. לכן הוא אומר כאן את זה, מי שבאמת מחרפים אותו, הוא לא צריך להרגיש לא בנוח. לצפות לדברים האלה, אני חוזר מניסיוני, אני מכיר את זה קצת, ברגע ראשון זה לא נעים. לספוק כללות מאנשים ודברי נעצה, מילים גסות, זה לא נעים, אני מסכים, במובן האנושי הטבעי. אבל נזכור, כפי שכתוב כאן, רק בגלל סיבה אחת, למען שם המשיח. זאת הסיבה היחידה. אנשים שלא יוכלו לפתוח את הפה בדבר אחד, להאשים אותנו בדברים אחרים שלא קשורים למה, שלא ימצאו שום דבר. רק בגלל אמונתנו. ומה הוא אומר כאן בהמשך כאן? אשריכם, כי נחה לכם רוח הכבוד והגבורה. מה זה רוח הכבוד והגבורה? בהמשך מרוח אלוהים. מה זה הרוח הזאת? מה זה? אני מכיר רק רוח אחת. זה רוח הקודש, כמובן. מי שרוצה שיבדוק, יעשה פעם מחקר קטן. לרוח הקודש יש המון המון שמות. מי שרוצה להכיר, רוח ישוע, רוח המשיח, רוח אלוהים. המון המון שמות, רוח האמת. הרבה מעל ל-15-20 שמות. המון המון שמות. אחד מהם, כפי שכאן פטרוס כותב, בהקשר הזה, הוא אומר כאן, רוח הכבוד והגבורה. עכשיו, מה הוא אומר? אשריכם, אתם מאושרים, שרוח הגבורה נחה עליכם. מה זה ביטוי הזה, נחה עליכם? למה הכוונה? זה מזכיר לכם משהו, תגידו לי. מי אמר? בתבילה של ישוע בירדן, מה קרה? כן, אתם זוכרים. יוחנן מעיד, יוחנן בשורה, את היונה יורד ונחה עליו. זה כמובן רוח הקודש. היא נחה עליו, רוח הקודש. והייתי רוצה להרחיב בקצרה על הנושא הזה, הוא נושא מאוד מעניין אגב. מי שזוכר, בין כמה ישוע היה כשהוא נטבל על ידי יוחנן המטביל? אתם זוכרים אולי? בגיל 30, זה כתוב בלוקס פרק ג', אני לא אקרא את הפסוקים, בגיל 30. הוא נטבל בירדן. מיד לאחר מכן פרק ד', זוכרים לאן הוא הגיע? למדבר לניסיונות. זוכרים מה כתוב בפסוק הראשון פרק ד' על ישוע? כדאי לזכור את זה. מה נאמר עליו? מלא ברוח הקודש. מיד אחרי שהוא נטבל ברוח הקודש, זה כתוב בפרשו, תבדקו בלוקס פרק ד' פסוק ראשון. ישוע מלא ברוח הקודש, אחרי שהוא נטבל ברוח הקודש. עכשיו השאלה שאנחנו שואלים, האם לפני שהוא נטבל ברוח הקודש, הוא לא היה מלא ברוח הקודש? אגב, זאת שאלה לא פשוטה. אגב, מה שאני עכשיו מתכוון לומר, זה לא כתוב באופן מפורש בשום מקום. אני רק שואל שאלה, כי כתוב שהוא מלא ברוח הקודש, זה ברור שלאחר התפילה קרה לו משהו, שלא היה לו לפני כן. עכשיו, אני אגיד לכם איך אני מבין את זה. אני אומר מאוד בזהירות. זה דברים שלא כתובים מפורשות, אבל לנסות להבין אותם מתוך הקשרים אחרים. על מי נאמר שהוא היה מלא ברוח הקודש בבטן אמו? דני לימד זה לאחרונה, זוכרים? יוחנן המטביל. בלוקס פרק א', כתוב מפורשות. זה דבר מיוחד, רק עליו נאמר, שהוא ימלא ברוח הקודש ביותו בבטן אמו. יוחנן המטביל, עוד לפני שהוא נולד בתו עובר, היה מלא ברוח הקודש. וגם אחרי שהוא נולד, כפי שאנחנו יודעים, רוח הקודש לא נשאר אצלו כל הזמן, ברור שלו. אבל היה, הוא באמת קיבל משהו מיוחד. מה דעתכם? מתוך זה האם אפשר להבין שישוע היה עובר בבטן של אמו מרים, שהוא גם היה מלא ברוח הקודש? מה דעתכם? אבל אתי חד משמעית כן. אם יוחנן היה, אין ספק שישוע, יוחנן נקרא לשליחות מאוד גדולה, להכין את העם לקראת המשיח, אין ספק, אני חושב זה מובן לגמרי, כדאי לזכור שישוע נולד על ידי רוח הקודש. זאת אומרת, מרים התעברה מרוח הקודש, זה משהו על טבעי לחלוטין, לכן להבנתי, הוא כבר בתור עובר ואחרי זה בתור ילד, הוא היה מלא ברוח הקודש. כל הזמן. כך אני מבין. ואחת השאלות באמת, אז מה המשמעות כאן בגיל 30, שכתוב שהוא מלא ברוח הקודש? גם לפני זה להבנתי הוא היה מלא. אני גם לא מתחכם, אני בסך הכל מנסה להסביר את הדברים, עד כמה שאני יכול. ואני אגיד לכם מה אני מבין.
מה ההבדל בין המתנה של הרוח לתפילה?
בין מה?
בין מתנת רוח הקודש
לתפילת רוח הקודש. אני לא חושב שזה ההבדל. איציק אומר הבדל בין מתנת הרוח לתפילה. אני לא חושב שזה הדגש. אבל זה יהיה הדגש הוא אחר. אם אתם תבדקו ביוחנן, נראה לי פרק ד', כתוב שם בסוף ש... אלוהים לא נותן במידה את הרוח לישוע. פרק ג' בסוף, כן. פרק ג' בסוף. כלומר, כשאנחנו קוראים על ישוע שהוא מלא ברוח הקודש, אנחנו קוראים על פטרוס שהוא מלא ברוח הקודש, זה כתוב, או על אחרים, סטפנוס, האם הם היו מלאים באותה מידה ברוח הקודש? ברור שלא. להבנתי, ישוע היה מלא במידה כזאת, כפי שלא היה שום אדם בעולם הזה. עכשיו, מה שאני מבין, שעד לתבילה שלו הוא היה מלא, בוא נאמר, נקרא לזה, ביכולת שלו, הוא לא צריך יותר, כי הוא עדיין לא התחיל לבשר. ואחרי שהוא נטבל ברוח הקודש, הוא מיד עמד לפני הניסיונות של השטן, ואחרי זה אנחנו יודעים, במשך 3.5 שנים, כל כוחות השטן והשדים פעלו נגדו כדי לעצור אותו. מלחמה הכי קשה שיכולה להיות. הייתי מתאר את זה אולי בצורה ציורית, אתה יכול לקחת שני בקבוקים, תביא רגע את הבקבוק הזה. אפשר לקחת שני בקבוקים, אחד קטן ואחד גדול, ושניהם מלאים. גם הבקבוק הקטן הוא מלא, גם הבקבוק הגדול. אבל ברור שיש הבדל. הלבנתי, בואן הפשטני, בהתחלה, ישוע היה מלא ברוך הקודש כמו בבקבוק הקטן, אולי צריך יותר. והספיק לו לחלוטין. הוא היה ילד מושלם. לאחר מכן, כשהוא עכשיו... מתחיל במערכה הרוחנית אמיתית, הוא מקבל משהו מיוחד שלא היה לו לפני כן באותה מידה, כי הוא לא היה צריך. אז זה רק הערה קטנה לגבי הנושא הזה. אני ככה מבין שזה הכוונה. עכשיו, אם נחזור לפסוק שלנו, אומר אשריכם, אומר למאמינים, נחה לכם רוח הכבוד. מה אנחנו מבינים מזה? כמו שאמרנו, לסבול לעבור צרות זה לא קל. אדם שסובל למען ישוע, ברור לגמרי שרוח הקודש נמצא בחיים שלו. גם רוח הגבורה נותן לו את הכוח, הוא לא נרתע, הוא מוכן לעמוד איתן לשלם מחיר. זה מצד אחד. זה הוכחה שהוא באמת מאמין ויש בו את רוח הקודש. מצד שני, אני מבין שרוח הקודש ניתן לו במידה רבה יותר כדי שהוא יוכל לעמוד בדברים קשים. ואנחנו יודעים שלא פעם מאמינים, מאמינות בעולם הזה עוברים דברים מאוד קשים בגלל האמונה עד כדי מוות. ואני מבין מתוך ההקשר הזה מקומות אחרים שבכאלה מצבים אין ספק שאלוהים נותן למאמינים אלה יכולת בלתי רגילה, הייתי אומר לפעמים על אנושית, לעמוד במצבים הכי קשים על ידי כך שהוא נותן להם עוד ועוד מרוח הקודש שיוכלו לעמוד איתנים. ואני כבר אומר לכולנו, לכבר שכולנו מבינים את זה, רוח הקודש זה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי בחיים שלנו. אני אחזור על זה עוד מאות ואלפי פעמים. אין דבר יותר חשוב מזה. כשהייתי צעיר הייתי תמים ועשיתי המון טעויות, היום אני מקווה שאני טועה פחות. למדתי וניסיתי להחכים. היכולת שלנו להשפיע אחד על השני, לשכנע, היא קטנה. אני לא מדבר הרבה עם אנשים, תמיד לי, חבל הזמן שלי. חבל הזמן. היכולת שלנו קטנה ומוגבלת. הפעולה העיקרית הרוחנית בחיים שלנו זה פעולת רוח הקודש. כל מאמין ומאמינה שמאפשר לרוח הקודש לדבר אליו באופן אישי ולחזק אותו, הוא יגדל באופן רוחני והוא ייתן פרי רוחני. אם אדם לא מוכן לציית לרוח הקודש, לא יעזור שום דבר. גם ישמע את הדברים האלה מאות פעמים, כלום לא יעזור. נבין את האמת הזאת. זה משהו פנימי עמוק. ולכן אחת התפילות לבקש שישוע ימלא אותנו כמה שיותר ברוח הקודש. ואני יודע על חיים שגרתיים, על היום, אתמול, מחר, בדברים הקטנים. וכשאנחנו באמת כמה שיותר מתמלאים ברוח, פשוט מאוד אנחנו פחות חוטאים, פחות עושים טעויות, אנחנו יותר מדייקים, לא שולטים על עצמנו, מתנהגים נכון. החיים שלנו מרוצים בעיני אלוהים. אנחנו מתהלכים ברוח הקודש. ולכן הוא ממשיך ואומר כאן בסוף הפסוק, עבור האנשים שמנעצים אותנו וחרפים אותנו, הוא אומר, אצלם הוא מנועץ, ואצלכם הוא מכובד. תראו פעולה, מצב הפוך. אנשים, אלה ששונאים אותנו, הם שונאים את ישוע, מגדפים אותו, משמיצים אותו. אנחנו בדיוק להפך. אנחנו באותו זמן מביאים את כל הכבוד לאדוננו ישוע משיח. איזה ניגודיות מוחלטת. ושלא נתפלא. אתם יודעים, כתוב גם, למדנו בקורינטים, בראשונה הקורינטים, דבר הצלב הוא טיפשות עבור העובדים. אנחנו לא מפסיקים להתלהב מזה, להודות לאלוהים. אבל אנשים צוחקים על הצלב של ישוע. מה, בן אלוהים בא בתור בן אדם, נצלב ומת? מה זה הדבר הזה? זה לא מה שקורה בעולם שלנו. עבורנו זה גבורת אלוהים. לכן לא להתפלל לתגובות של אנשים, אנחנו בדרך הנכונה, אם אנחנו מתנהגים בצורה הזאת, אנחנו בדרך הנכונה. הוא משאיר ואומר פסוק הבא, 15. רק אל יעונש מכם כרוצח או כגנב או כפועל אבן או כנכנס בפקודת אחרים. האמת שאני קורא את הפסוק הזה חלק, אני מרגיש שאין לי מה לדבר עליו. מה זה רוצח? אתם מכירים מאמין בישוע שהוא רוצח? משהו כאן לא מסתדר. גנב? האם גניבה זה חטא למוות, אתם יודעים? מה דעתכם? כמובן. איזה שאלה? רצח? על מה אנחנו מדברים אחד? שאומר, במילים, אתה אומר, מילים לא טובות, אתה רוצח בן אדם, לרצוח בפועל. זה לא לעניין. מאמין שיתנהג בצורה כזאת, זה בלתי אפשרי. אחרי זה אומר, מה זה כאן, בהמשך הוא אומר, פועל אבן. מה זה אבן, אתם יודעים? משהו רע, רשע. אדם שעושה מעשים רעים, במובן הכי רחב, בניגוד לרצונו. ומה זה, הדבר האחרון, נכנס בפקודת אחרים. מתערב בדברים שלא שייכים לו. יש כאן לא מעט אנשים. כל אחד מאיתנו צריך להתעסק עם הדברים שלו ורק עם שלו. יש כאלה, במקום לעסוק בדברים שלהם שהם צריכים, הם חייבים לעשות, משום מה שנטייה להיכנס לכל מיני דברים של אחרים ולגרום לנזק מיותר. זה לא התפקיד שלנו. אני מקווה שכולנו לא שייכים לקבוצה הזאת שנכנסים בדברים של אחרים. ברור שכאן הוא נותן רק כמה דוגמאות. אם תסתכלו בפרק הקודם, פרק ג', הוא אמר את זה גם לפני כן כמה פעמים, פסוק 17 לדוגמה, הוא אומר כאן ג' 17, כי טוב לכם עם חפץ אלוהים אשר תאונו בעשותכם הטוב, מי שתאונו בעשותכם רע. במובן הכי רחב, הוא רק נותן כמה דוגמאות. בלי מחות, חס וחלילה שאף אחד מאיתנו לא יסבול בגלל שהוא חוטא. חס וחלילה. עד כמה שאני יודע, במדינה שלנו, אני לא מכיר מקרה של מאמין בישוע שעמד למשפט ונכנס לכלא בגלל מעשה רע שהוא עשה. מעשה מוסרי לא נכון, כמו גניבה או כל מיני דברים שאנשים מואשמים בהם, בשום אופן לא. שקר, רמאות, ממש לא. תודה לאל. חס וחלילה. ואתם יודעים, לא פעם כשמאשימים בן אדם, במיוחד בתקופה שלנו, מיד המשטרה מתחילה בחקירות מאוד מאוד רציניות, והיום תדעו לכם שלמשטרה יש אמצעים בלתי רגילים להגיע להמון המון מידע בדרכים שונות ומתוחכמות, והיום על בן אדם מסוים ניתן לדעת המון המון המון, לא רק מה קורה בהווה אלא גם העת או בעבר לפני שנים, אפשר לחקור, והם חוקרים. ואם חוקרים כל אחד מאיתנו חקירה יסודית, בודקים את כל החיים שלנו, לא רק עכשיו, גם מה עשינו בעבר, האם אפשר להאשים אותנו במשהו? דבר אחד, מה אתם אומרים? אני מקווה שלא. שום דבר. אני אזכיר לכם, ברומי פרק 13 כתוב, אתם חייבים לשלם לכל אחד לפי מה שמגיע לו. נניח שמאמין מגיע מחוץ לארץ והוא צריך לשלם מכס. הוא חייב להצעיר לשלם מכס. זה החוק במדינה. אני מקווה שכולנו משלמים מיסים לפי החוק. אנחנו לא מעלימים מיסים. זאת עבירה פלילית שאפשר להיכנס בגללה לכלא. לא יעלה לדעת שמישהו איתנו ינסה לפעול בניגוד לחוקי המדינה. זה לא נכון. יש אומר, ברור, מה של הקיסר, מה של הממשלה, תנו לממשלה. מה שלא יתנו לאלוהים. לא אחד על חשבון השני. ברור לגמרי. בלי מחות, אף בן אדם, אני אומר בצורה מוחלטת, שלא יהיה לו פתחון פה אחד נגד מישהו מאיתנו. כל מי שמכיר אותנו. חס וחלילה. חס וחלילה. זה לא מוצ... הסיבה היחידה, אנחנו מאמינים בישוע. זה אני מסכים. זה לקבל בשמחה. שום סיבה אחרת. אני אתן דוגמה קטנה. תראו לכם חס וחלילה, אני שמח שאני אתן לכם דוגמה תיאורטית, כי זה, אני לא מכיר מקרה כזה בארץ, אבל נניח חלילה שלא יקרה, מאמין או מאמינה עובדים באיזשהו מקום, לא משנה איפה, מקבלים משכורת, עובדים שם. תראו לכם שאותו מאמין או מאמינה, הם לא נאמנים. הם לא מגיעים בזמן, לא עושים את העבודה כמו שצריך, מתעצלים, במקום לעבוד לא פעם, מסתכלים סרטים בטלפון, ודברים מהסוג הזה, יוצאים מעבודה לפני הזמן, כל הדברים שלא צריך לעשות. ובא לבית, הוא יודע מה קורה, יום אחד מחליט, גמרנו, אני מפטר את הבן אדם הזה. לא מוכן שיצא, מקבל כסף, לא נותן תמורה, הולמת. איזה בושה. לא רק עבור אותו מאמין או מאמינה, מפטרים אותו כי הוא לא בסדר, הוא לא היה נאמן. הוא בבעיה עכשיו, קשה למצוא עבודה, הוא מובטל, אבל לא רק שהוא סובל בגלל הרע שהוא עשה, ומגיע לו לסבול ולהיענש, כי הוא לא פעל נכון. הכי עצוב שהוא מביא חרפה על שם ישוע. הייתי אומר שמאמין כזה היה עדיף שאנשים לא ידעו שהוא מאמין. ואני רוצה להגיד לכולנו, להיות מאמין בישוע זה דבר מחייב בצורה בלתי רגילה. להבדיל מחייל שכתוב לו כאן צהל, הולך עם מדים, הוא מייצג את הצבא, הוא חייל בצבא, או שוטר, או כל אדם בעל תפקיד, הוא מייצג את הארגון שאליו הוא משתייך. אנחנו יהודים מאמינים בישוע, אנחנו מייצגים את ישוע המשיח. וברור לי שאם חלילה דבר כזה מגיע לתקשורת וידוע על מישהו שהוא מאמין והוא פעל עוול, אוי ואבוי לנו, הם רק מחכים כדי להאשים אותנו. ברור. אני חייב להגיד לכם שלא פעם יש כתבות, אתם יודעים, באינטרנט, בגוגל, על, גם על יהודים שיחיים, בכל מיני מקומות יש מדי פעם כתבות וטוקבקים כאלה, אתם יודעים, תגובות. ומדי פעם אני קורא קצת, מה שאני ראיתי בדרך כלל, תגובות של אנשים לא מאמינים, שמאמינים, מכירים מאמינים בישוע, התגובות מאוד מאוד חיוביות. תודה לאל, העדות היא מאוד טובה, השבח להם. אומרים עליהם, זה מלך הארץ, אנשים מיוחדים, אי אפשר לפגוש אנשים כאלה. תודה לאל, ככה צריך שיהיה. זה מובן לגמרי. הייתי רוצה כמה דקות לתת לכם לצערי, דוגמה מאוד מאוד מעציבה אמיתית. מי שבאמת מואשם, בדברים מאוד מאוד חמורים. הדוגמה שאני אתן לכם, פעם הזכר אותו לפני כמה חודשים, אדם בשם קנט הובינד, אם תלכו לאינטרנט, תכתבו את השם שלו, תקבלו המון 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 כישורים, המון. האדם הזה, קנט הובינד, הוא דוקטור, מדען, מאוד משכיל, מאוד חריף, הוא גם תוקף את האבולוציה בצורה מאוד קשה, הוא רוצה להוכיח שהיא לא נכונה, אבל לא ניכן זה עכשיו. הוא כתב המון המון מאמרים, הוא היה בהרבה מה שקרה דיבייטים כאלה, ויכוחים, אתם יודעים, על האמונה עם אנשים שונים, אתאיסטים. הוא כתב גם ספרים, אדם מאוד מאוד מוכר בעולם, מאוד מאוד מוכר. בתקשורת, באינטרנט, בטלוויזיה, המון אנשים ראו ושמעו אותו. ויודעים שהוא כמובן נחשב למטיף נוצרי אוונגליסטי. מה מתברר? מה שאני מספר שהסיפור מאוד קשה ולא נעים, אבל זאת אמת. בדיוק לצערי מתקשר לפסוק הזה. האדם הזה, בשלב מסוים לפני איזה קרוב ל-15 שנה, הוא אשם על ידי שלטונות ארצות הברית, הוא אמריקאי, שהוא לא משלם את המיסים שהוא חייב לשלם לפי החוקים. הוא לא משלם מיסים על כל משהו, כל ההכנסות שלו. מה הוא טען? זה הכל שירות אלוהים, לא צריך לשלם על זה מס. בניגוד לחוקים. הזהירו אותו, השלטונות, שהוא פועל בניגוד לחוקים, הוא חייב לשלם מס כמו כל אזרח. הוא לא הסכים. והיה משפט מאוד רציני, אמרתי, אדם מאוד חריף, ניסה להצדיק את עצמו, הוא לא הצליח. האדם הזה נכנס ל-10 שנים לכלא. 10 שנים בכלא, אשתו נכנסה לשנה אחת לכלא, כי בכל שיתפה איתו פעולה, באשמה יותר קטנה. 10 שנים. לפני כשנתיים, בערך שנתיים, שלוש, מ-2015, הוא השתחרר מהכלא. אני קצת עוקב את זה מדי פעם, לדעת מה קורה. בימים האחרונים קראתי את זה קצת, להתעדכן, והעדכון האחרון מאוד מאוד קשה. לא ידעתי את זה. אדם הזה השתחרר מהכלא, אחרי 10 שנים. חזר הביתה, התגרש מאשתו, התחתן עם אישה גרושה, והאישה הגרושה שהוא התחתן איתה אחר כך, היא אחרי כמה חודשים עזבה אותו. הבן שלו עזב אותו, קוראים לו אריק אובן, קוראים לו, עזב אותו לגמרי. איבד את כל הנכסים שלו, את כל הרכוש, הכל איבד, אני לא אכנס פרטים רבים. האמת שלא יהיה תואר. הבן אדם נשאר בלי כלום. בלי משפחה, בלי רכוש, בלי כסף, בלי כלום. אומלל מעין כמו, שבר כלי אמיתי, פשוט קשה לתאר איפה היה לפני 20 שנה, איפה הוא עכשיו. פשוט ניגוד מושלם, ולמרבה הצער, הדבר הכי מעציב, כי זה מופיע באינטרנט, יש מלא ביוטיוב, מלא כתבות עליו, שהוא מביא חרפה על שם ישוע המשיח. אנשים ששומעים שהאדם הזה הגיע למה שהוא הגיע, הם התייחסו ברצינות הדברים שהוא אומר, שהוא מבשר על ישוע, הרי זה בושה וחרפה. לכן אני אומר, נבין איזה אחריות עצומה יש לכל אחד מאיתנו בעדות שלנו אנחנו מעידים על ישוע משיח, חלילה שאף אחד לא יוכל לפתוח את הפה, להאשים אותנו בדבר הכי קטן, שום דבר, אין. אנחנו נקיים לפני בני אדם, נקיים לפני אלוהים, נקודה. ראשי כל לפני אלוהים, אבל גם לפני בני אדם. אתה רוצה לבוא לפסוק האחרון לערב, 16. ואם יעונה כאחד המשיחים, אל יבוש, כי נודה לאלוהים על הדבר הזה. טוב, האם יש מאמינים, האם ייתכן שמאמין או מאמינה יחיה באמונה המון המון שנים ולא יסבול בכלל למען שם ישוע? מה אתם אומרים? יכול להיות? בכלל לא. אני יודע, ל-10, 15, 20 שנה יותר, המון המון שנים, הוא מאמין בישוע. חד משמעית. ייתכן שלא יסבול? מה אתם אומרים? יכול להיות? אתם מכירים מקרים כאלה? יש. איך זה יכול להיות? סיבה נורא פשוטה. הוא סוגר את הפה. הוא לא מדבר. הוא מסתיר את האמונה, או היא מסתירה את האמונה, לא משנה. למה? כדי לא להירדף. איך אמרנו? על מה אנחנו מדברים כאן? אז מי ששותק, אף אחד לא יודע שהוא מאמין. הוא מאמין בלב שלו. אז כן, מה שפוז כותב לרומים, כי בלבו יאמין אדם והייתה לה לצדקה, ובפי הוא יודע והייתה לו לישועה. לא מספיק רק פה בפנים, צריך גם להודות ולהעיד על שם ישוע. אדם שלא רוצה לספר על אמונה שלו, להבנתי, הוא בכלל לא מאמין אמיתי. חד משמעית לא. והוא ימשיך הלאה ולא יתעורר וישנה דרכו, הוא גם לא יזכה למלוך עם ישוע. זה כתוב מפרשות. אם נסבול איתו, גם נמלוך איתו. מי שלא רוצה לסבול, גם לא ימלוך. זה ברור לגמרי. יש כאלה, לא רוצים. הם מתביישים. אני רוצה להבין שאלה פשוטה. מישהו מאיתנו שיושב כאן, אמור להרגיש לא בנוח בגלל האמונה שלו בישוע? אני אגיד לכם משהו. אני דיברתי עם המון המון אנשים על האמונה, כפי שאתם מבינים. מה שקרה כמעט תמיד, תאמינו לי, אנשים שהתחלתי לדבר איתם ויותר נכנס אל עומק, הם הרגישו לא בנוח. הם התחילו להתפתל בכיסאות שלהם, הרגישו לא בנוח. לא אני. מה פתאום שאני באש? אני צריך להתבאש במישהו? מה פתאום? ישוע הוא המשיח, אני מאמין בו. עם כל התוצאות הנפלאות. כל החיים, לא פעם שאומרים לנו, כן, אתם אנשים מיוחדים. נכון, למה? כי אנחנו מאמינים בישוע. לא שאנחנו מיוחדים. בחסד אלוהים. במה יש להתבייש? שאנחנו חיים ברמת המוסר הכי נעלה שיש, לא שאנחנו מושלמים, אבל באמת משתדלים, איפה גניבה, שקר, עמוד, זה לא קיים. קחו את כל הילדים שלנו. מה, על סמים? על מה אנחנו מדברים אחר? מחר לא יודעים מה זה. על פאבים? לא הלכו לשם אף פעם. אלכוהול? על מה אנחנו מדברים? הם בכלל אחרים לגמרי, זה זן אחר לגמרי. מה יכולים להגיד נגדנו? רק דברים טובים. ואני אומר לכולנו, להתגאות במובן החיובי, איך שפאולוס אומר, להתהלל באמונה שלנו. ומי ששונא אותו, שישנא אותנו, זה בעיה שלו, לא שלנו. אנחנו לא נכעס עליו. אנחנו נמשיך להתפלל עבורו ולאהוב אותו, הלוואי שאלוהים יפתח לו את העיניים. ואני מסכים שלפעמים בגלל האמונה, אנחנו מפסידים אנשים שהיינו אותם בקשר, אני מכיר את זה גם. לא פעם אנחנו בקשר עם מישהו, כשהוא שומע שאנחנו מאמינים, הוא פשוט מנתק מגע, ומתרחק מאיתנו. נכון, אז מה? אנחנו צריכים להרגיש לו בנועה? זה צפוי לנו. למה? כי אנחנו מאמינים בישוע. אז לא להתפלא, באמת שאין מה להתפלא, לצפות לדברים האלה. לי, אני פשוט, כל כך התרגלתי את זה, כשאבל לא התרגשתי מכלום. זה חלק מהאמונה, החיים. רק לדעת שאנחנו נקיים לפני אלוהים וישוע. כך שאין מה להתבייש בכלל באמונה שלנו בישוע, חס וחלילה. והייתי רוצה לסיים בדבר האחרון כאן, הוא אומר כאן בפסוק איזה דבר מעניין, להודות לאלוהים, איך שאמרנו, אין זכות יותר גדולה שישוע מוצא מישהו מאיתנו ראוי לסבול למענו. כך אני רואה. בעיניי זה הפסגה בעולם הזה. הזכות לסבול למען ישוע המשיח. למען האמת והצדקה. מה יותר מזה אני לא יודע, בעולם הזה. לסבול ולהודות על הזכות הזאת. עכשיו כאן רק הערה קטנה, כתוב כאן, אם יעונה כאחד המשיחיים, האם הביטוי הזה משיחיים, שמתייחס למאמינים בישוע, מופיע הרבה פעמים בברית קדושה, אתם יודעים? פעם אחת, נכון? במעשה השליחים, פרק 11, מי שרוצה יקרא בבית. באנגלית זה נקרא Christians, יש גם נוצרים, אנחנו נקראים משיחיים. אני באמת מסכים שאנחנו נוהגים לחנות את עצמנו בארץ בתור יהודים משיחיים. שואלים, מי אתה? אני יהודי משיחי. עכשיו, מה זה יהודי משיחי? האם בוא נאמר, החבדניקים הם יהודים משיחיים? מה דעתכם? כן, מבחינתם כן. הם מאמינים במשיח? כן. מי זה מבחינתם המשיח? הרבי מלובביץ', חד משמעי. תראו את כל השלטים, פרסומות, הוא המשיח. האם חסידי ברסלב הם יהודים משיחיים? מבחינתם כן. הם מאמינים שרבי נחמן ברסלב הוא המשיח, בטח שמעתם. אנחנו גם יהודים משיחיים. אבל ההבדל בינינו לבינם הוא לא יתואר. המשיח שבו מאמינים, ואני חייב להגיד לכם, זה נשגב מבינתי, איך אנשים מסוגלים להאמין בבן אדם, בשר ודם, שהוא המשיח. לא מבין את זה, ולא יכול להבין. איך זה יכול להיות? ואני חושב שלא תהיה הבנות, כדי לא להביך אף אחד. אם היו פותחים את הקבר של הרבי מלובביץ', או פותחים את הקבר של רבי נחמן ברסלב, שם ברוסיה באיזשהו מקום, אני בטוח שהיו מוצאים שם עצמות רקובות. לא נעים לדבר על זה, אבל אני בטוח. אבל כש... נשים הלכו לקבר של ישוע, למערת הקבר ביום השלישי, הם לא מצאו אותו שם. אנחנו מאמינים משיח מיוחד במינו, שהוא בן אלוהים. זה מסתדר. אותו אחד שבמותו על הצלב היחיד מביא כפרה למיליארדים של אנשים שמוכנים להאמין לו. אחד. איזה בן אדם יכול לעשות את זה? זה ממש מגוחך, זה לא לעניין. זה ישוע המשיח, בן אלוהים. ואנחנו מאמינים שהוא המשיח. לכן שואלים אותנו, מה זה יהודי משיחי? אולי קצת תימוני כאלה, מוזר. אנחנו מסבירים. מי זה אותו משיח שבו אנחנו מאמינים? אנחנו צריכים להתבייש בברית חדשה, באמת, שהוא המשיח שבו אנחנו מאמינים? איזה שאלה. זה משהו מושלם. בכל המובנים, בכל צורת החיים שלנו, אנחנו יודעים שהוא המשיח. אנחנו חיים את האמונה, זה לא דיבורים. זה החיים שלנו בעולם הזה. הייתי מסכם ואומר, אנחנו באמת שמשתדלים בצורה אמיתית לעשות את רצונו של ישוע, לא רק מאמינים בו, בוטחים בו, מוכנים לסבול למענו. יום אחד, בחסד אלוהים, אנחנו גם נזכה למלוך איתו לעולמי עד. אמן. כן. אני לא זוכר. כן.
טוב, אמרנו, תזכה בבקשה, אמרנו.